כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיה נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שקלים בדף כף בית עמוד א' פרק חמישי, פרק אלו הם הממונים. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. לאחר שלמדנו במשנה על אותם אלו שהיו ממונים בתקופת בית שני, על העבודות הכרוכות בתפעול בית המקדש, ממשיך הירושלמי ומפרט על אותם שמות שהוזכרו במשנה. בן ארזה למדנו במשנה שהיה ממונה על הצלצל, מבאר הירושלמי כעיד את נינן תמן כפי שאומרת המשנה במסכת תמיד, הניף הסגן, הסגן הוא היה הסגן של הכהן הגדול, שאם חלילה הכהן הגדול או ימות או ייפסל מעבודה בשל תומעה או בשל כל פסול אחר, הרי שהסגן נכנס מיד לשמש תחתיו. ברגע שהניף הסגן בסודרין והקיש בן ארזה בצלצל, מיד היו יודעים הלוויים שיש להם להתחיל בשיר של יום, וכך על פי בן ארזה שהיה ממונה על הצלצל היו מתנהלים הלוויים בכל מה שקשור לשירה בעבודת הקורבנות בבית המקדש. הוקרס בן לוי, ממשיך הירושלמי ומבאר, למדו במשנה שהוא היה ממונה על השיר, אמר רבי יחא, נעימה יתרה היה יודע, ואמרו עליו על הוקרס בן לוי שהיה מנעים את קולו בזמר, וכשהיה נועץ גודלו לתוך פיו, הייתה לו אומנות מיוחדת כזאת. באותו רגע שהוא נעץ את גודלו לתוך פיו, היה מוציא כמה מיני זמר, והזמר הזה היה כל כך מיוחד, עד שהיו אחיו הכהנים נזכרים לו בתרוש, כלומר נרתעים לאחוריהם מעוצמת הניגון ומעוצמת הקול. בדגרמו, ממשיך הירושלמי לפרט, היו ממונים על מעשה לחם הפנים, כך למדנו במשנה. בדגרמו היו בקעין במעשה לחם הפנים וברדיעתו, שהרי הייתה מלאכה מיוחדת שרק הם ידעו אותה כיצד לעשות את לחם הפנים, שהרי דפנות הלחם היו עשויים בצורת תיבה פרוצה או בצורת ספינה, ועל ידי כך הייתה סכנה שהם יישבו, והם הייתה להם מומחיות מיוחדת שהם ידעו לעשות כך ולהוציא ללא שיישבו אותם לחמים, ולא רצו, כלומר לא הסכימו, משפחת בית גרמו, ללמד אף אחד מישראל כיצד היא מלאכת ואומנות עשיית לחם הפנים. שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדריה במצרים, שאותם אומנים היו בקיאים במעשה לחם הפנים, ומבארים הראשונים במסכת יומה. אלכסנדריה של מצרים, למרות שאומרת התורה בדברים י' ז' פסוק ט' לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, ונשאלת השאלה כיצד היו שם יהודים, הרי אסור לשוב למצרים, כבר פרשו בספרי, לגור שמי אתה חוזר, אבל אתה חוזר לסחורה ולכבוש את הארץ. ממשיך הירושלמי ואומר, אותם אומנים אמנם היו בקיאים בעשיית לחם הפנים, אבל וברדיעתו לא היו בקיאים, שבדגרמו היו מסיקים את התנור מבפנים, ומכניסים פנימה את הלחם, ורודין מבחוץ, כלומר, היו מוציאים את הדפוס לאחר גמר האפייה, ורק באותו שלב היו רודים, ועל ידי כך הפת לא הייתה מתאפשת. ויש שביארו שבזמן שלא היו עושים רצונו של מקום, לא היה נס בלחם הפנים להיותו חום ביום הילקחו, ולכן היו צריכים אומנות מיוחדת בכך. ואחרים ביארו שאפילו היה נס קיים, למרות שלחם הפנים היה חם במהלך כל השבוע, ואם כן נשאלת השאלה לאיזה אומנות צריך, הרי הכל בדרך נס. בכל זאת, מה שאפשר לעשות ולתקן בידי אדם, לא היה הקדוש ברוך הוא רוצה לתקנו בנס, ולכן, למרות שהיה כנס, הרי שהיו צריכים בקיאים, אנשים מיוחדים שבקיאים במלאכה ובאומנות הזאת, שידעו לעשות כך בדרך הטבע, כיוון שידעו חכמים בדבר הזה, וראו חכמים שאותם אומנים מאלכסנדריה לא יודעים לעשות את מה שמשפחת בית גרמו יודעת לעשות, אמרו חכמים, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, שנאמר במשלת עדיין פסוק ד', כל פועל השם למענה הוא, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נתן את אותה מתנה גדולה, את אותה חוכמה למשפחת בית גרמו, הרי שהם צריכים לעשות זאת ועליהם לחזור לתפקידם. שלחו אחריהם חכמים וביקשו מהם שיחזרו הם לעסוק בעשיית לחם הפנים. אולם ולא רצו לבוא, מאחר שחכמים עקפו אותה והלכו לאלכסנדריה של מצרים, עד שגזברי המקדש כפלו להם שכרה. בתחילה שכרם היה 12 מנה, ועכשיו נתנו להם 24. רבי יהודה חולק ואומר, בתחילה 24 היו נוטלים, ועכשיו, לאחר שניסו לעקוף אותם, דרך האומנים האלכסנדר במצרים, 48 דינרי זהב. אמרו להם חכמים, מפני מה אין אתם רוצים ללמד? מדוע אתם מקפידים שהמלאכה הזאת תישאר רק בידיכם, ואף אדם אחר מישראל לא ידע? אמרו להם, מסורת היא בידינו מאבותינו, שהבית הזה, כלומר בית שני, עתיד לחרב, ויש חשש בליבנו שלא ילמדו אחרים, ויהיו עושים כלפני עבודה זרה שלהם, כלומר אם נלמד אחרים לעשות, הרי שיש חשש שאותו מידע יזלוג לבתי עבודה זרה, והרי המלאכה והאומנות הזאת, המייחדת רק את עבודת בית המקדש, בסופו של דבר חלילה, תשמש וישתמשו בה לבית עבודה זרה. אולם למרות זאת חכמים לא קיבלו את דבריהם, ולכן במסכת יומה הזכירו את אותה משפחה ומשפחות נוספות לגנאי, ומדוע? שיותר עליהם לחשוש שמה ישכחו המלאכה, מחשש שילמדו וילמדו לגויים. אומרת הגמרא, בדברים הללו היו מזכירים אותם בכל זאת לשבח, למרות שהמשנה ביומה מזכירה אותם לגנאי. בכל זאת, שלא יצא ביד בניהם פת נקייה מעולם, כלומר אותן משפחות, הקפידו כל משפחת בית גרמו לאכול תמיד פת כעיבר, פת של עניים, ולא פת נקייה, והסיבה שלא יהיו אומרים הבריות ממעשה לחם הפנים הן אוכלים, ובכדי שלא יחשדו בהם, הרי שהם הקפידו כך. ממשיך הירושלמי ומספר, למדנו במשנה, בית אבטינס, אותה משפחה הייתה ממונה על מעשה הקטורת. של בית אבטינס מפרט ומרחיב הירושלמי, היו בקיעין בפיתום הקטורת. ובעשב מיוחד, שהוא נקרא מעלה אשן, שהם ידעו מהו אותו עשב שגורם לקטורת שאשנה יעלה ישר. וגם הם לא רצו ללמד את אומנותם לאף אדם מישראל. שלחו חכמים והביאו אומנים אלכסנדריה במצרים, שאותם אומנים היו בקיעין אמנם בפיתום הקטורת בתיקון כל הסממנים, אולם ובמעלה אשן לא היו בקיעין. של בית אבטינס אשן הקטורת שלהם הייתה מתמרת ועולה ופוסה, כלומר האשן של הקטורת כשבית אבטינס היו עושים כל השנים היה עולה זקוף כתמר, ולאחר מכן היה מתפשט ויורד. ושל אלו, אולם, לאחר שהלכו לאלכסנדריה במצרים, והזמינו מהם את עשיית הקטורת, האשן שלהם הייתה פוסה מיד, כלומר, היה מתפשט מיד, ולא היה מתמר ועולה, כפי שאירה כל השנים בקטורת שעשו משפחת בית אבטינס. כיוון שידעו חכמים בדבר, אמרו אף כאן, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, שנאמר בישעיה מ"ג כל הנקרא בשמי לכבודי ברתיו. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא חנן את אותה חוכמה מיוחדת דווקא אצל משפחת בית אבטינס, הרי שיש להשיבם לעבודת הקודש הזאת ולתת להם לעשות את כל הפעולות הללו. לכן שלחו אחריהם, אולם גם הם לא רצו לבוא עד שכפלו להם שכרם. 12 מנה, כך סוברת הנקמה, היו נוטלים, והכפילו להם את שכרה ל-24, ורבי יהודה אומר 24 היו נוטלים, ונתנו להן 48. אמרו להם חכמים, מפני מה אין אתם רוצים ללמד? מדוע אתם מקפידים שרק ילדיכם והצאצאים שלכם ידעו כיצד עושים את אותה מלאכה, ואין אתם מלמדים אומנות זאת אף אחד ואף אדם מישראל? אמרו להם, השיבו להם משפחת בית אבטינס, מסורת בידינו מאבותינו, שהבית הזה בית שני עתיד לחרב, וחוששים אנו שלא ילמדו אחרים, ויהיו עושים כן בסופו של דבר בפני עבודה זרה שלהם. ואף לגביהם בדברים הללו מזכירים אותם לשבח, למרות שהמשנה ביומה מזכירה גם את משפחת בית אבטינס, תחת הכותרת שם רשעים יריקב, על שם שלא הסכימו ללמד אף אדם מישראל על מלאכת אומנות ועשיית הקטורת. בכל זאת היו מזכירים אותם לשבח שלא יצאת אישה של אחד מהם, כל אישה שהייתה קשורה למשפחת בית אבטינס, לא יצאת מעולם מבוסמת. והסיבה שלא חלילה וחס יומו הבריות שהיא השתמשה בסממני הקטורת. ולא עוד אלא כשהיה אחד מהם נושא אישה ממקום אחר ממשפחה אחרת, היה פוסק אמה שלא תתבסם. וגם כאן הסיבה שלא יהיו אומרים ממעשה פתאום הקטורת הן מתבשמות, לקיים מה שנאמר והייתם נקיים מהשם ומישראל. אמר רבי יוסף הממשיך הירושלמי ומספר בשבחה, מצאתי פעם אחת תינוק משל בית אבטינס, אמרתי לו, בני, מאיזו משפחת? אמר לי, ממשפחת פלוני, כלומר ממשפחת בית אבטינס. אמרתי לו, בני, אבותיך, לפי שנתכוונו לרבות כבודם על ידי כך שנמנעו מללמד את כלל ישראל את עבודת עשיית הקטורת, ולמעט כבוד שמיים שהיה בכך סיכון שהעבודה הזאת תשתכח מעם ישראל, לפיכך נתמעט כבודם שלאחר החורבן אין כבר צורך, אין כבר עניין, אין אפשרות בעוונותינו הרבים של עשיית ופיתום הקטורת, ולכן נתמעט כבודם. אולם כבוד שמיים נתרבה, והסיבה שכבוד שמיים נתרבה, שכלל ישראל ראה שהקדוש ברוך הוא לא נושא פניו ליהודה שבית המקדש בחלקם, ואם חטו, הקדוש ברוך הוא מעניש אותם. והיפה מראה מבהר שכבוד שמיים אמנם נתמעט בגלל אבונותיהם של בית אבטינס, אולם בלשון סגי נהור הירושלמי כאן נוקט בלשון נתרבה. אמר רבי עקיבא, סך לי שמעון בן לוגה, מלקט הייתי אסבים אני, ותינוק אחד משל בית אבטינס, וראיתי אותו שבכה, וראיתי אותו, את אותו תינוק ששחק. אמרתי לו, בני, למה בכית? אמר לי, השיב לי אותו תינוק של משפחת בית אבטינס על כבוד בית אבא שנתמעט לאחר החורבן, שהרי כעת אין כבר כתורת, אין עבודת המקדש. המשכתי ושאלתי אותו, ולמה שחקת? מדוע צחקת? אמר לי, על הכבוד המתוקן לצדיקים לעתיד לבוא. ומה ראית? ומדוע, מה הזכיר לך את זכר אבותיך? אמר לו, מעלה אשן ראיתי לנגדי, ראיתי מרחוק את העשב המיוחד שרק משפחתנו ידע לזהות אותו, עשב מעלה אשן. נומתי, אמרתי לו, בני, הראו לי, תראה לי את אותו עשב. אמר לי, רבי, מסורת בידי מאבותיי שלא להראותו לשום בריאה שבעולם. אמר רבי יוחנן בן אורי, פגע בזקן אחד משל בית אבטינס ומגילת סמנין בידו, אותה מגילה סודית שעברה בירושה מדור לדור רק לילדי משפחת בית אבטינס, אותה מגילה שהם לא הסכימו שאף אדם מישראל ידע עליה. אמר לי רבי, לשעבר היו בית אבא צנועין, כלומר כל משפחת בית אבטינס, יכולנו לתת בהם אמון, והיו מוסרים את המגילה הזאת אלו לאלו, כלומר מדור לדור. אבל ועכשיו, לאחר החורבן שכבר אינה נאמנים, הלך את המגילה ויזהר בה, שאותה מגילה לא תגיע לידי אנשים שאינה מעוגנים, וחלילה יזלוג המידע והעבודה הקדושה הזאת לבית עבודה זרה. וכשבאתי והרציתי הדברים הללו לפני רבי עקיבא, דברים שמהם עולה שאכן משפחת בית אבטינס התכוונה לשם שמיים, זלגו עיניו של רבי עקיבא דמעות, ואמר, מעתה, לאחר שהתברר לנו שהם אכן התכוונו ומתכוונים לשם שמיים, מעתה אין אנו צריכים להזכירן לגנאי. ממשיך הירושלמי ומבאר, למדנו במשנה של עזר היה ממונה על הפרוחות, כלומר שהיה ממונה על אורגי פרוחות, שכפי שלמדנו במשנה בבית המקדש השני, הרי היה אמנם תאום מלא ומידות זהות לחלוטין כפי שהיה בבית המקדש הראשון בכל מה שקשור למידות השטח, אולם הגובה היה שונה. בית ראשון גובה הבניין היה 30 אמה, מה שאין כן בבית שני הוא היה 100 אמה, ומכיוון שהיה כותל ברוחב באובי אמה, שהבדיל, הפריד וחצץ בין קודש הקודשים לבין האחד, ובבית שני לא היה די בכותל כזה מפני שהגובה היה שונה, 100 אמה גובה, ולכן היו צריכים בתנאי הבנייה של אז לבנות כותל עבה יותר, בכדי שהוא יוכל להכיל ולהחזיק לגובה יותר רב. והרי לא יכלו לשנות את המידות, כי הרי כתוב בפסוק, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל, כלומר כל מידות שטח המקדש היו צריכות להיות כפי שהיה בבית ראשון, כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה את שלמה המלך ואת דוד המלך. לכן בנו במקום כותל פרוחות, ואותן פרוחות היו, כמו שהמשנה בתמיד מפרטת ומספרת, 300 כהנים. אמנם זהו בלשון גוזמה, אבל הרבה כהנים שהיו צריכים לתלות אותם. מי שהיה ממונה על כל הפרוחות הללו היה אלעזר. פנחס המלביש, ממשיך הירושלמי לבאר את דברי המשנה, שהיה מלביש, פנחס המלביש, בגדי כהונה גדולה, והמומחיות שלו הייתה כה גדולה, שמעשה בכהן אחד שהלביש לאסטרטיות, כלומר לקצין אחד, ונתן לו 8 זהובין רק בשכר זה שהוא הלביש אותו. ואית דאמרין, יש שאומרים, 13 יעבלה, שילם לו 12 זהובין רק על כך שהוא הלביש אותו, כי הייתה לו מומחיות גדולה בעניין הזה. כעת נראה בסייעת הדשמיה הלכה ב'. אומרת המשנה, אין פוחתין בבית המקדש משבעה מרקולין, כלומר נשיאים, ותחת אותם נשיאים, תחת אותם מרקולין, 3 גזברים. הגזברים הללו היו ממונים על כספי ההקדש, והמרקולים היו ממונים עליהם, ואין עושים שררה על הציבור פחות משניים, פחות משני ממונים, חוץ מבין אחיה שהיה ממונה על חולי מאיים, ואלעזר, שהיה ממונה על הפרוחות, לשניהם לא היה ממונה נוסף, מה שאין כן יתר הממונים שלמדנו עליהם במשנה הקודמת, ביחד עם כל ממונה, היה ממונה נוסף. ובתוספת המבואר, המרקלין מה היו עושים שבע מפתחות העזרה בידה. רצה אחד מהן לפתוח, אינו יכול לפתוח, עד שיכנסו כולן יחד. המרקלין פותחים וגזברין נכנסים ומוציאים. אמר רביד הממשיך התוספת, הממשיכה התוספת ואומרת, מפני מה נקרא שמו המרקל שהומר על כל. כשרין היו אותם המרקלים, גם בכהנים, גם בלוויים וגם בישראלים, עד כאן לשון התוספת. עד כאן ראינו גם בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. וראי ירושלמי אין פוחתין, כך למדנו במשנה, משלושה גזברין ומשבעה מרקולים. תני מביא הירושלמי ברייתא שאומרת, גם לא פוחתים משני קטליקין. הקטליקין היו ממונים על המרקלים. במשנה למדנו שהדרג, התפקיד הגבוה ביותר, היה שבעה מרקולין שמתחת כל אחד מהם שלושה גזברים. הברייתא מוסיפה ואומרת שמעל המרקולין היו קטליקין. הדאו דכתיב, זהו מה שנאמר בפסוק שמופיע בדברי הימים ב', פרק למד א', פסוק י' ג', ויחיאל ועוזיהו ונחת. והר הירושלמי שלושת האנשים הללו היו גזברים. ועשאל וירימות ויוזבת ואליאל וישמחיהו. ומחת ובנייהו, אלו היו מרקולין. ממשיך הפסוק ואומר פקידים, מיד קונניהו ושמי אחיו, אלו, שמי וקונניהו שני האחים, היו קטליקין. במפקד יחזקיהו המלך, ועזריהו נגיד בית האלוקים, אלו היה המלך חזקיהו, ועזריהו היה הכהן הגדול. מבהר הירושלמי כיצד היה סדר הפיקוח על ממון ההקדש, הרי ראינו כאן כמה וכמה ממונים, על כך משיב הירושלמי כשהוא חותם, הרי שהגזבר חותם ראשון, לאחר מכן הוא נותן לאמרקל שהוא יחתום. מרקל חותם ונותנו לקטליקון. קטליקון חותם ונותנו לכהן גדול שהוא בדרגה בחירה ממנו. לאחר שכהן גדול חותם ונותנו למלך. וכשהוא מתיר כשבאים לפתוח את הלשכה, קודם כל המלך רואה חותמו ומתיר. הרי החותמת שלו הכי למעלה. לאחר מכן כהן גדול רואה חותמו ומתיר. לאחר מכן קטליקין רואה חותמו ומתיר. לאחר מכן מרקל רואה חותמו ומתיר, ורק לאחר מכן גזבר רואה חותמו ומתיר. ועל ידי כל הפעולות הללו הרי עם ישראל נתן אמון מלא בבית המקדש, בגזבר, בהתנהלות הכספית שם, ועל ידי כך המשיך ותרם מחצית השקל, וכל הדברים הללו עשו בכדי שחלילה וחס לא יהיה רפיון בתרומות, ושלא יהיה מצב שעם ישראל חלילה וחס יחשוד שמשהו מתנהל לו כשורה, ועל ידי כך יתעצל במצוות מחצית השקל. ממשיך הירושלמי ומבאר את המשך דברי המשנה. למדנו במשנה אין עושים שררה על הציבור פחות משניים, והירושלמי מבאר שהכוונה אין עושים שררה על הציבור בממון פחות משניים. והמקור לכך, רבי נחמן אמר בשם רבי מנה על שם אותו פסוק, שעוסק במצוות הנדבה לבניית המשכן, פסוק שמופיע בשמות כ"ח פסוקי, והם ייקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן. ומדוע אמרה התורה ייקחו? היה צריך להיות כתוב, והוא ייקח את הזהב ואת התחלת ואת הארגמן. מדוע המשנה, מדוע התורה השתמשה בלשון רבים והם ייקחו? למדנו מפסוק זה, שבכל מה שקשור לשררה, הנוגעת לענייני ממון, הרי שאנו ממנים שני אנשים, והסיבה היא בכדי להרחיק חשד, שלא יאמרו שמישהו מועל או חלילה וחס גוזל. אמר רבי חמה בי רבי חנינה, מפסולת הלוחות השניות, האשיר משה. והסיבה שאותן לוחות היו עשויות מאבן יקרה ביותר, הדאו דכתיב זהו מה שנרמז בפסוק שמופיע בשמות למדל את פסוק א', פסול לך שני לוחות אבנים. מהו פסול לך? פסול לך, מבארת הגמרא, שתהיה הפסולת שלך, ורק מהפסולת הזאת התאשר משה רבנו. אמר רבי חנין, מחצב של אבנים טובות ומרגליות ברא לו הקדוש ברוך הוא מתוך העלו, וממנו מאותו מחצב העשיר משה רבנו. כתיב, ממשיך הירושלמי ומבאר את המשך הפסוק שמופיע בשמות למד ג' פסוק ח', והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. נחלקו האמוראים בביאור פסוק זה. טרן אמורין, שני אמוראים, נחלקו בביאור הפסוק. אחד אמר שהבתה של והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה, זהו הבתה של גנאי, ואחד אמר, חברו אמר, שזהו הבתה של שבח. מנדה אמר לגנאי, מה היה הגנאי בהבתה שלהם? הסתכלו עם ישראל על משה רבנו כשהוא הולך לאוהל ואמרו אחד לשני, חמון שקין, תראו את השוקיים שלו, חמון קרין, תראו את הרגליים של משה רבנו, חמון קופדן, תראו איזה אב בשר הוא, וכל מה שיש לו אכיל מן דיהודאי, אוכל משלנו, ושתה מן דיהודאי, שותה משלנו. כל מדלה מן דיהודאי וכל מה שיש למשה רבנו, זהו מאצלנו. וזהו ביור הפסוק, והביטו אחרי משה, עד בוא האוהלה, שהבתה הייתה הבתה של גנאי. ויש ללמוד מכאן לימינו אנו, שהרי נשאלת השאלה, הרי באותו זמן בוודאי משה רבנו לא קיבל מזכורת משל הציבור, ואף באותו זמן עם ישראל לא עבד למחייתו. הרי כל העושר של עם ישראל היה בזכות משה רבנו. הרי עם ישראל בכל התקופה, במדבר, לא היה לו שדות, לא היה לו קרמים, הוא לא נטע, הוא לא הסתחר ולא הסתכר בשום דבר. עם ישראל היה במשכן, את האוכל הוא קיבל כמן, וכל הרכוש שהוא צבר לא היה בזכות חוש מסחרי שעם ישראל פיתח כשהוא היה במדבר, אלא מחמת כך שכל אישה, כשיצא ממצרים אמרה התורה, הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ועל כך אומרת התורה, ושאלה אישה מחברתה כלי כסף וכלי זהב, כלומר כל העושר של עם ישראל היה בזכות משה רבנו, שהוציא את עם ישראל ממצרים. ולמרות זאת, למרות שעם ישראל חי בזכותו של משה רבנו, עם ישראל יוצא ממצרים על ידי משה רבנו, עם ישראל מקבל את כל מה שיש לו במתנה גמורה ממשה רבנו, מהקדוש ברוך הוא. בכל זאת, אותו עם ישראל מביט במשה רבנו, ואומר כל מה שיש לו זה בזכותנו, משה רבנו חי על חשבוננו. הדבר הזה מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, שכשאנחנו, יש לנו יצר הרע חלילה וחס, לזלזל בגדולי ישראל, ובמנהיגים הרוחניים שלנו, בגדולי ישראל, בגדולי האומה, הדבר הזה לא קורה בגלל שיש לנו איזושהי סיבה מהותית ואמיתית, אלא זה חלק מהעצר הרע שקיים בנו כבר הרבה מאוד שנים, עצר הרע שהקדוש ברוך הוא נטע אותו, שכל יהודי יש לו בו זלזול את תלמידי חכמים חלילה וחס, ולכן כשיהודי יש לו ביקורת על גדולי ישראל, הוא צריך לדעת שאותה ביקורת הייתה לעם ישראל גם על משה רבנו. ואותו שורש ואותו יצר של ביקורת שהיה קיים אז, קיים גם אצלנו. וגם אם הוא חושב שיש לו סיבה מוצדקת, שידע שגם הם ביקרו כי הם חשבו שהיה להם סיבה מוצדקת. וכמו שאנחנו מביטים לאחר הרבה שנים ולא יכולים להבין את המניע לאותה ביקורת שהיה לעם ישראל שחי, ורואים את זה בצורה מוחשית, בזכותו של משה רבנו, וכל עושרו הוא ממשה רבנו, גם הביקורת שלנו, ואני אשתף את הציבור באיזה סיפור קטן שפעם הייתי עד אליו. פעם אחת הגעתי לשיעור שהייתי אמור למסור באיזשהו מקום מסוים, וכשהגעתי לשם המפתח, הדלת הייתה נעולה והגבאי עוד לא הגיע. היה שם יהודי שעוד לא הכרתי אותו, יהודי שבא לשיעור, ואז הוא אמר איזשהו משפט, כנראה שלא פתחו כי חוסכים כאן בחשמל, כי הרב רוצה להגדיל את המשכורת שלו. כך הוא אמר לי. אני הייתי חדש שם, לא ידעתי, לא הבנתי, באמת סברתי לתומי בליבי, אולי יש כאן איזשהו רב שמבקש כל הזמן העלאות שכר, והוא מחלל שם שמיים. לאחר שנים התברר לי, כשאותו רב נפטר, שמעולם אותו רב לא קיבל מזכורת מהקהילה. הרב הזה היה רב שכונה שקיבל מזכורת מהעירייה, ממשרד הדתות, מהגורמים הממנים, והוא לא קיבל מעולם מזכורת מהקהילה. לא די בכך, את הקהילה הזאת הוא בנה, הוא השיג את כל התרומה לאותו בניין של הקהילה, הקהילה לא שילמה על בניין בית הכנסת, הוא זה שהשיג תקציב כשהוא נהיה שם רב השכונה לבניית בית הכנסת. ולמרות זאת יש לאנשים, והם אנשים טובים, אנשים מיוחדים, אנשים שמבלי משים לב אומרים את אותם משפטים, וחלילה וחס חוטים בחטא גדול, ומגמרה זאת אנחנו צריכים ללמוד עלינו אנו. ממשיך הירושלמי ואומר, ומאן דאמר לשבח מי שסבור, שביאור הפסוק והביטו אחרי משה, עד בוא האוהלה הביתה הייתה הבתה של שבח, זהו שעם ישראל הסתכל על משה רבנו, ואמרו מחמת צדיקאי ומזכה, בואו נזכה לראות את משה רבנו, כי כל רגע שאנו רואים אותו, זוהי זכות גדולה. טוב יד יזכת למח מיד. כל רגע ורגע שאנו רואים אותו, זהו טובה וזכות עצומה בשבילנו. כפי שהבבלי בעירובין י' ג' אומר, שרבי אמר, כל החוכמה שיש לי, כי ראיתי את רבי מאיר, וראיתי אותו מאחוריו, אבל אם הייתי רואה אותו, מפניו הייתי חכם הרבה יותר. ארבעה חותמות אומרת הלכה ג' אומרת המשנה, ארבעה חותמות היו במקדש, חותמות זהו מעין קבלות. וכתוב עליהן על אותן חותמות עגל, זכר, גדי וחוטה, ובהמשך נבין מה היה מסמל ומסמן כל שם כזה. עגל, זכר, גדי וחוטה. בן עזאי אומר חמישה חותמות היו, וארמית כתוב עליהן, כלומר היו חמישה חותמות שהיה כתוב עליהן בשפה הארמית, עגל, דחר, גדי, חוטה דל, כלומר מצורה עני, וחוטה עשיר, כלומר מצורה עשיר. ומדוע היו צריכים את אותם חותמות? מבארת המשנה, עגל, החותם ששמו היה עגל, היה משמש עם נסחי בקר גדולים וקטנים, זכרים ונקבות. כלומר, ברגע שאדם מביא קורבן, יחד עם הקורבן ישנם קורבנות הטעונים נסחים. ומכיוון שכמות נסקי כל מיני הבקר הייתה שווה, והכמות הייתה 3 עשרונים סולת, חצי הין שמן וחצי הין יין, אותו עגל היה משמש כחותם, שכל אדם שמביא מהקורבנות הללו היה משלם על אותו, על אותם נסחים, מקבל את אותו חותם, וכשהיה מציג את החותם הזה, היה מקבל את הנסחים. החותם שהיה כתוב עליו גדי, היה משמש עם נסחי הצון גדולים וקטנים זכרים ונקבות חוץ משללים, כלומר כבשים זכרים בני שנתיים, ששיעור הנסחים שלהם היה אחד, עשרון סולת, רבע אין שמן ורבע אין יין. אין לעומת זאת, היה משמש עם נסקי אלים בלבד, שהשיעור היה 2 עשרונים סולת, שליש אין שמן ושליש אין יין. ואילו החותם, שהיה כתוב עליו חוטה, היה משמש עם נסחי 3 בהמות של מצורה, שהרי המצורה מביא 3 קורבנות, חטאת, אשם ועולה. בנוסף לכך היה מביא לוג שמן למתן בעונות. מישהו מבקש נסחים, היה הולך לו אצל יוחנן שהוא ממונה על החותמות, היה משלם לו ונותן לו מעות, והיה מקבל ממנו חותם. לאחר מכן בא לו אצל אחיה, שאחיה היה ממונה על הנסחים, נותן לו את אותו חותם, והיה מקבל ממנו נסחים. לערב באין זה אצל זה, כלומר אחיה ויוחנן היו עושים ביחד חשבון, והיו בודקים שאכן הקופה שווה, ולא היה חלילה וחס טעות או מעילה, אחיה היה מוציא את החותמות ומקבל כנגדן מאות. אם פחתו, אם היה חסר כסף, פחתו לו, הגזבר היה צריך לשלם מכיסו, וישלם יוחנן מביתו, ואם הותירו, אם היה יותר כסף, הותירו ההקדש, ההקדש ירוויח. והסיבה שיד ההקדש היא תמיד ידה על העליונה. מי שעבד חותמו, אדם שטען שהחותם שלו עבד, ממתינים לו עד הערב. הרי בערב, כפי שלמנו, יוחנן ואחיה היו משווים בין החותמות לבין המאות. ואם מצאו לו כדי חותמו, אם מצאו שאכן יש הפרש פער של אותו סכום, היו נותנים לו, משיבים לו את כספו. ואם לאו לא היו נותנים לו. ושם היום, כלומר היה כתוב כל יום על אותו חותם, את אותו יום בשבוע הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי. והסיבה מפני הרמאים, שהרי הרמאים יכולים למצוא חותם, ולא לחפש את הבעלים, אלא לבוא ולהשתמש באותו חותם שלא כדין. עד כאן אמרנו בסייעת הלשמיה את הדף היומי הירושלמי להיום, הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים, לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.